שלום וברכה קהל קדוש. הנה אנחנו ממשיכים היום בלימודנו המרתק והקבוע בספר ירמיהו, ואם זיכרוני איננו מטעני, נדמה לי שהגענו בשיעור הקודם לפרק כף ג' ושהיינו בפסוק למד ג', נכון? וואי, זה יופי, איך הזיכרון עמד לנו. אנחנו מדברים כאן, זה חלק מהנבואה של ירמיהו נגד הנביאים, נביאי השקר, ויש כאן כל מיני דברים קשים על שטויות שהם אומרים, שמרדימים את העם, לא אומרים את האמת. ואחרי שיש כאן פסילה של אותם נביאי השקר, אז בפסוק למד ג' אומר, ויחי ישאלך העם הזה, כלומר כשהעם יבוא אל ירמיהו, או הנביא או כהן לאמור, מה מסע השם? ואמרת להם, את מה מסע? ונטשתי אתכם נאום השם. והנביא והכהן והעם, אשר יאמר מסע השם, אל שהוא יתחיל להגיד, כך אמר השם, ופקדתי על האיש אהוב על ביתו, בעצם אני אתנקם בו. ובמשפחתו, כה תאמרו, איש על רעהו, ואיש על אחיו, מה ענה השם ומה דיבר השם? ומסע השם לא תזכרו עוד. כי המסע יהיה לאיש דברו, והפכתם את דברי אלוהים חיים, השם צבאות אלוהינו. ולכן, הקדוש ברוך הוא יפסיק לשלוח את המסע, כי אתם משתמשים בזה כדי להפוך דברי אלוהים חיים. משתמשים בזה לרעה, נותנים פרשנות לא נכונה וכו'. כה תאמר אל הנביא, מה ענך השם ומה דיבר השם? ואם מסע השם תאמרו, לכן כה אמר השם, יען אמורכם את הדבר הזה, מסע השם, ואשלח עליכם למור, לא תאמרו מסע השם. לכן הנני, ונשיתי אתכם נשוא, ונטשתי אתכם, ואת העיר אשר נתתי לכם ולאבותיכם מעל פניי, ונתתי עליכם חרפת עולם, מוכלימות עולם, אשר לא תשכח. בקיצור, הנביא מבשר את הפסקת הנבואה. האם הנבואה נפסקה? לזמן מסוים כן. כן, כתוב, מלכה ושריה בגויים אין תורה. גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כלומר, יש שלב שבו הנבואה פוסקת. זה המשיך אחר כך, קצת. יחזקאל הנביא, אחר כך דניאל. דניאל ספק, נביא לא נביא, מחלוקת. אחר כך, בראשית ימי בית שני, חגי, זכריה ומלאכי. וזהו. מכאן ואילך, ועד היום, 2400 שנה, בלי נבואה. זה הרבה. 2400 שנה, זה כואב מאוד. אומר הרב קוק, על זה ידבו כל הדובים, על החוסר הנבואי. איך הוא כתב בכתב ידו? שיש צער גדול על היעדר הנבואה. זה לא? כן. אתה אומר ככה, כשישראל בגלות אין נבואה, אז למה בבית שני היה קצת נבואה? ולא? למה זה הפסיק אחרי ראשית עם בית שני? השאלה האמיתית היא למה בכלל הייתה נבואה בראשית בית שני? היה צריך לא להיות, למה? כי לא חזרה המלכות. לא חזרה המלכות, גם אם עם ישראל חוזר, אבל לא חזרה המלכות. אתה יודע מתי זה מלכות חשמונאים? זה במשך למעלה מ-200 שנה לא קורה כלום פה. יש שלטון פרסי ושלטון יווני. רק אחר כך מגיע השלטון החשמונאי. ובשלטון החשמונאי זה היה עידן שבו לא הייתה נבואה, אבל הייתה קצת השראת שכינה. איך היהודים שהייתה השראת שכינה? איזה נס? נס פך השמן. נס פך השמן היה עדות שעדיין משהו עדיין בוער שם. זה כמו ניצוץ אחרון של מכונה לפני שהיא מפסיקה. אותו דבר לגבי ראשית ימי בית שני. אומר הנביא זכריה, רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. זאת אומרת שתרשרי שכינה. חז"ל אמרו, לא שרת שכינה בבית שני. לכאורה מחלוקת בין חז"ל לבין הנביאים. נכון? גדולו. מחלוקת? אה? לגבי בית שני, הנביא אומר, הנה ניבא ושכנתי בתוכך. מצד שני, והרי היה גם שהיו נביאים בתחילת בית שני. חז"ל אומרים, לא שרתה שכינה בבית שני. איך זה מתיישב? לגבי בית שני. התשובה היא, שאומנם לא שרתה שכינה, אבל שרתה שכינתונת. אפס משהו, צ'ופצ'יק של נבואה, צ'ופצ'יק של השראת שכינה, עדיין היה. אבל זה כבר לא זה. כן. נביאי שקר יש מלא היום. כן, אני לא ראיתי. יש נביאים משוגעים. בבתי חולים עם משוגעים, יש הרבה אנשים שטוענים לנבואה. לא, זה כבר לא נבואה. אלה שאומרים תחזיות, זה מגידי עתידות. כן. כן, זה נקרא מגידי עתידות. מגידי עתידות זה הרבה יותר נמוך מנביאים. מגידי עתידות זה אנשים שמשתמשים ביכולת החיזוי שלהם. כן, למשל, השירות המטאורולוגי. להשירות המטאורולוגי לפי דבריך הוא מגדולי נביאי השקר. מזמן היו צריכים לחייב בחנק את השירות המטאורולוגי. אז לכן אני אומר, אם אתה אומר שזה נביאים, צריך לחנוק כל מי שאומר דברי שווא. אבל זה לא נביאים, זה מגידי עתידות. מגידי עתידות זה חוזים בקלפים, מסתכלים בקפה, עושים סקרים, כל מיני דברים כאלה. כן. טוב. פרק גף כף דלת. כן. מניין שהנבואה תחזור? אני שואל אותך שאלה אחרת, מניין שהיא נפסקת? זאת אומרת, איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא יזניח את עולמו סתם ככה? עבור הנוצרים, זה שהנבואה פוסקת זה מובן. כי הם אומרים שהדיבור הפך להיות בשר. עבור האסלאם, הנבואה פוסקת זה מובן מאליו, כי מוחמד הוא הנביא האחרון. זאת אומרת שהדתות האלה החליטו לסתום את הברזים של הנבואה. ואז הם עיכבו את ההתפתחות של הנבואה בנפש. עם ישראל מעולם לא אמר שאין נבואה. עם ישראל אמר, פסקה, בטלה. אבל היא לא נעלמה, נכון? כלומר, מיום שחרב בית המקדש, בטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים או לטיפשים או לילדים, לתינוקות. זאת אומרת שלא ייתכן שהדיבור ייפסק. אני אגיד זה אפילו יותר מזה. זה לא מוסרי לזרוק את האדם בחלל ההוויה, להשאיר אותו לבד, בלי לדבר איתו. אתה לוקח מישהו, זורק אותו, ולופס, למקום שהוא לא מכיר, אין לו כיוון, שום דבר, אתה לא מדבר איתו. לא יפה. לפחות תשמור על קשר. לכן ברור שהנבואה תחזור, וכבר אמר זאת במפורש הנביא יואל. והיה אחריכן, אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, זקניכם חלומות יחלמון, בחוריכם חזיונות יראו, וגם על העבדים ועל השפחות ביום, בעת ההיא אשפוך את רוחי. וגם אמר משה רבנו, מי ייתן וכל עם השם נביאים, וכותב רש"י, לא כותב רש"י, הנציב מוולוז'ין, כאן גילה את תקוותנו האחרונה, שבאמת תשוב הנבואה לעולם. גם הרמב״ם במורה נבוכים, כותב שהבטיחנו השם שתשוב הנבואה בימות המשיח. יותר מזה, הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, פרק ז', מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. מה זאת אומרת? זה מיסודי הדת. זה מה שנותן משמעות לכל. אין נבואה, אין שום משמעות. הנבואה זה לא סוכריה, זה בדיוק העניין. כי אני אקרא למה זה לא סוכריה. אני אסביר לך, אני יכול להגיד משהו? שאלת, אני יכול לענות? כן. אפשר לחיות בלי סוכריות, נכון? אי אפשר לחיות בלי לחם ומים. זאת אומרת, עבור עם ישראל, הנבואה איננה תוספת מעלה, כי אם הבריאות. יוצא לפי זה שהעדרה של הנבואה זאת מחלה. זאת אומרת, במילים אחרות, היחס הנורמלי בין הבורא לנברא, זה שיש שיח בין הבורא לנברא. אם אתה במצב שאלוהים לא מדבר, זה סימן שמשהו התקלקל במערכת.
הנבואה היא שיחה בין האדם והשם?
לא, לא. מה?
זה נבואה, זה לא אחת שאומר מה יהיה בחר, בחותם?
לא. שאלת שתי הגדרות של הנבואה, שתיהן לא נכונות. ההגדרה האחת שאמרת, זה שהנבואה זה דיבור של האדם אל השם. הדבר השני שאמרת, זה שזה אגדת מה יהיה. נכון? פרופטוס. אומר מה יהיה מראש. כן, שתי הגדרות האלה הן לא נכונות. מה זה נבואה? סוף סוף שאלת. הנבואה זה דבר השם אל האדם. זה השם שפונה אל האדם ומדבר איתו. אין לזה שום קשר לשאלה האם מה שהוא אומר לו זה מה שיהיה או לא. אגדת העתידות, היא כישרון שיש להרבה בני אדם, למשל השירות המטאורולוגי. שאם היינו מקבלים את ההגדרה שלך של הנבואה, היינו צריכים לדון את השירות המטאורולוגי כנביאי שקר ולחנוק אותם. אבל לא כך הוא, הם רק באים להגיד עתידות, זה לא נביא. הנביא זה מי שהשם מדבר עמו. זה המעלה העצומה. כלומר, עצם זה שמדברים, זה אומר שהעולם מפויס עם האלוהות. זאת אומרת, זה עולם שבו יש תקשורת. האם מנצלים אותה כדי להגיד מה שיהיה, או להגיד דברי מוסר, או, אומר הרמב״ם, להרחיב דעתו של הנביא. זה לא משנה. כן, העיקר זה שישנה התגלות, ואז זה אומר שיש צינור מחבר, איזו ערובה בין העולם העליון לעולם הזה. בסדר? ובהיעדר המצב הזה, זה נורא והיום. בסדר?
זה אחריותנו?
מה?
זה רק אחריותנו להחזיר את זה?
האם זו רק אחריותנו להחזיר את זה? מה אתה חושב? זה yes no question, כן? מה אתה אומר? זה לא לגיטימי התשובה הזאת, מה זה לא יודע. התשובה היא ברור שזה לא תלוי רק בנו. יש גם החלטה אלוהית, המחזיר שכינתו לציון. למשל, לפני בערך 180 שנה, בישיבת קבינט של בית דין של מעלה, התקבלה החלטה, המחזיר שכינתו לציון. זאת החלטה. מכאן ואילך החלו כל מיני תהליכים שגרמו לשכינה לחזור. בין היתר, כל התהליכים שהביאו להקמת מדינת ישראל. מובן? אז כך שזה מתחיל קודם כל מישיבת הקבינט של מעלה. נכון? מה שמוכיח שזה לא תלוי רק בנו. בסדר? טוב.
השאלה היא, מי עושה את הישיבה כזאת? אולי זה
שלפן? אנחנו עושים את זה. אולי זה לא בעקבות ישיבת קבינט, אלא זה בעקבות זה שהתחלנו לעשות משהו. תשובה. אומר הרב קוק, הזמן מחדש הכרות. מה זה הזמן מחדש הכרות? יש דברים שאתה לא יכול להבין, או אתה לא יכול לפתוח בנפש, כי זאת לא הזמן. למשל, נאמר, נתנני שוממה, כל היום דווה. מה זה יום של הקדוש ברוך הוא? 1,000 שנים. אומר הזוהר, לכן במשך 1,000 שנים אחרי החורבן לא תיתכן גאולה. כל היום דווה. באיזה שנה היה החורבן? מתי היה?
איזה?
מה אמרו לך עכשיו? הוא אמר לך השני. אתה אומר 70 לספירה, אתה אומר 52. ואת נעשים ממוצע. נו, יש עוד דעה פה? בספרי ההיסטוריה כתוב 70, במסורת היהודית הנשמרת משנה לשנה בתשעה באב בשנת 68. שנתיים הפרש. אז כמה, מתי זה 1,000 שנה אחרי החורבן? 1,068. אומר הזוהר, עד שנת 1068 לא תיתכן גאולה. זאת אומרת שיש לה זמן פעולה. ברור? כמו שלמשל יש דברים שמתרחשים רק בשבת ולא ביום חול, נשמה יתרה. לכן אפשר לומר שדי סמוך ובטוח שההחלטה להתחיל את תהליך הגאולה הוא פונקציה של אותה ישיבת קבינט. כמו שגם הזוהר אומר שהחל משנת 600 שנה לאלף השישי ייפתחו שערי החוכמה בעולם למעלה ולמטה, והעולם יכין את עצמו להיכנס לאלף השביעי. זאת אומרת ששנת 5600 היא משמעותית בהתפתחות החוכמה והכנת העולם. בסדר? מתי זה היה?
170.
כמה?
170.
כן, בשנת 1840. כן, זה הזמן שנפתחו שערי החוכמה. כן, מה אתה אומר? יפה. מה שאתה אומר זה דבר נכון, שיש כנראה גם סיבה השגחית להפסקת הנבואה. מה הסיבה השגחית? שהנבואה משאירה אותנו קצת ילדים. סילוק השכינה מכריח אותנו להיות בוגרים. ואז העולם החליף דיסק, ובמקום לעסוק בנבואה אנחנו עסוקים בחוכמה. וזה מה שאמרו חכם, עדיף מנביא. רק בעיה אחת, שאומנם הנבואה נכשלה במשימותיה, אבל גם החוכמה נכשלה במשימתה. מה? רגע, אבל יכול להיות שהנבואה סיימה את תפקידה, אתה צודק. אבל אני אומר, באותה מידה שניתן לומר שהנבואה סיימה את תפקידה, כך ניתן לומר שהחוכמה סיימה את תפקידה. נכון? אם הנבואה סיימה, אם החוכמה סיימה את תפקידה, אז מה עכשיו יבוא?
מחשבים.
מחשבים. אבל זה לא יבנה את העולם. הרי יש לנו כלל שחוכמת סופרים תסרח. ירעכת, ימאסו. הגענו למצב שהחוכמה נמאסה. אומר הרב קוק, זה סימן שצריכה להיווצר עכשיו סינתזה בין הנבואה לבין החוכמה, ואז תשוב נשמת משה להופיע בעולם. זאת אומרת, מה שחסר לנו זה נבואת משה. עוד לא היה מצב שהעולם מתנהג בהנהגה של נבואת משה. רק משה לבדו זכה לזה. זה לא בסדר, נכון? אז אנחנו רוצים שתשוב נשמת משה להופיע בעולם. אתה איתי? ודאי. אבל זה אני אמרתי שזה לא מוסרי, כי רציתי שאתה תגיד את מה שאמרת אחר כך. כלומר, הזמנתי את התגובה האנטיתטית. כלומר, כשאני מעמיד תזה, זה על מנת שבציבור השומע תקום אנטיתזה. ואז תוכל לדבר על הסינתזה. נכון? זה כלומר זה בעברית דיאלקטיקה. אז זה בדיוק מה שהתברר עכשיו. בסדר? עכשיו, מה יהיה אחרי שנזכה לנבואת משה? יש עוד מדרגות. מדרגת זיהרה הילה עד האדם הראשון, ורוח החיים שאחרי תחיית המתים, כל הדברים האלה הרבה יותר גבוהים מנבואת משה. בסדר? אז לכן אתה צודק. הזמן של ירמיהו הוא הזמן שבו הרגישו שהנבואה נגמלה. זה נגמר. אבל אנחנו מצפים לשיבתה, לא כדי לחזור לרומנטיקה של רטרו. לפעמים יש אנשים, יש להם נטייה של רטרו. רוצים, מה שהיה זה הטוב. לא נכון. מה שיהיה זה הטוב. אבל מה שיהיה כולל בתוכו את היתרונות של תקופת הנבואה. אתה איתי? יאו, אתה, עם הכיפה, כן. כל זה אמרתי בגלל השאלה שלך. טוב, בואו נמשיך. בסדר, אפשר להמשיך? פרק כף דלת. הראני השם והנה שני דודאי תאנים מועדים לפני היכל השם, אחרי הגלות נבוכדנצר מלך בבל את יחוניהו בן יהויקים מלך יהודה וצרי יהודה. ואת החרש ואת המסגר מירושלים ויביהם בבל. הדוד האחד תאנים טובות מאוד כי תאנה הבקורות, והדוד אחד תאנים רעות מאוד אשר לא תאכלנה נרוע. כלומר, יש כאן נבואת התאנים, דודאי התאנים. מה זה דודאי תאנים? דודים. דוד ודוד. כן? לא כמו דודאים. הפרח הנקרא דודאים. לכוונה דוד. האם היו לפני ירמיהו דודאים כאלה באמת? או לא? אם אני הייתי בזמנו של ירמיהו, נכנס למקדש, הייתי רואה את השני דודאים האלה או לא? רבים של דוד. דוד זה סיר. היית רואה? לא נכון. לא נכון. תסתכל בתחילת הפסוק. הראני השם. מה זה הראני השם? אני ראיתי מה, אם זה צריך... למה השם צריך להראות לו דבר שרואים? זה במראה הנבואה. זה הכוונה. רציתי לומר שהמראה של דודאי התאנים זה לא שבאמת היו מונחים שם שני דודאי תאנים. מה?
ברור.
ברור, זה מראה הנבואה, זה משהו רע, זה משהו, לכן ששאלתי.
מה זה מועדים?
כלומר, כמו מיועדים. כלומר, שהביאו אותם לשם. לפני אחד השם. אחרי הגלות, זאת אומרת, הגלות קרתה בשני שלבים לפחות. השלב החמור הראשון זה הגלייתו של יחוניה מלך יהודה. אבל עוד 11 שנה נשאר המקדש על מקומו. מי מנהל את הממלכה? צדקיהו. עכשיו, בתוך המצב הנורא הזה, שיחוניה המלך נמצא בגלות, ובכל זאת המדינה ממשיכה להתנהל, במצב הזה רואה הנביא שני דודאי תאנים. בסדר? מועדים לפני אחד השם, אחרי הגלות נבוכדנצר מלך בבל את יחוניהו בן יהויקים מלך יהודה, ואת שרי יהודה, ואת החרש, ואת המסגר מירושלים ויביאם בבל. מה זה הסיפור הזה? מי זה החרש והמסגר? החרש והמסגר זה מי? אז למה הם עכשיו בגלות? יצאו עם יחוניה ועל מנת שלא יוכלו לייצר. לא להסתיר, אתה מסתיר. מבקשים מהאינטרנט שתשב, אתה, שניכם, כן, אתם מסתירים את המצלמה, כן. אז חז"ל אמרו שהחרש והמסגר מדובר על אנשים רמי מעלה. עד כדי כך שאמרו שזה גם הסנהדרין. שהסנהדרין גם הם גלו. על כל פנים, השכבה העילית שקוראים להם החרש והמסגר, הם נמצאים עם יחוניה. בעצם המדינה נשארת מדולדלת, ללא הנהגה. זה הכוונה.
כמה מהסנהדרין?
היו הרבה מהסנהדרין.
8,000?
כן, אז זה 8,000, זה לא רק סנהדרין, זה כל מיני אנשים. אני מסכים איתך, אבל הם לא רק הסנהדרין. יש כל מיני אנשים שהם ראשי העם. ויביאם בבל. זה בעצם הקהילה היהודית הראשונה בגלות בבל. לאיזה מקום הם הגיעו? מה? נער פרט לא.
נער כבר.
נער מה? כבר, לא, 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 מה פתאום, לא נער כבר. הם הגיעו לבקנישתא דשף ויתיב. בקנישתא דשף ויתיב זה בית הכנסת של מקום הנקרא שף ויתיב, כלומר זז והתיישב, על שם השכינה שזזה והתיישבה שם, וזה בית הכנסת הראשון בהיסטוריה. והוא נמצא ליד העיר נהר דעה. הגמרא אומרת שהשכינה הייתה שורה שם. ברור. אז זה הגלות הזאת. וזה שונה, למשל, מגלות עשרת השבטים, שהתבוללה, ומגלות מצרים שירדה עם גדליה בן אחיקם שעשתה מזבח. הרעיון של הקיום היהודי דרך בית הכנסת זה מה שהחזיק מעמד בסופו של דבר. גדליהו בן אחיקם נהרג בארץ ישראל. אני לא אמרתי את זה. כן, הדוד אחד תאנים טובות מאוד כי תאנה הבקורות. והדוד אחד תאנים רעות מאוד אשר לא תאכלנה מרוע. למה אי אפשר לאכול תאנה רעה? מה יש לה? תוליים. מזה אני לומד שתאנים זה דבר שאוכלים. זה לכאורה עומד בסתירה לפסקי הלכה מפורשים של כמה אנשים בימינו שהחליטו שאסור לאכול תאנים. זה סימן שירמיהו לא יודע הלכה. צדקו הנביאים שאמרו שהוא נביא שקר, כיוון שהוא לא יודע את הפסקים שאומרים שאסור לאכול תאנים. כן, בוודאי, משכנע. כתוב שארץ ישראל נשתבחה בתאנים. לפי דברי אותם הפוסקים כך, אז אי אפשר שארץ ישראל תשתבח בתאנים. איפה ראינו דבר כזה? מעולם לא שמענו שאבותינו נמנעו מלאכול תאנים. ולא שמענו שנשתנו התאנים דאז מהתאנים של היום. מותר לאכול תאנים. רק צריך, כמובן, לבדוק שאין תולעים. ויהי דבר השם אליי לאמור, אז זה כבר נראה בפעם הבאה. טוב?